מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
הרבעון המשוגע ביותר בעשרות השנים האחרונות מאחורינו. הוא התחיל אי שם ביולי עם מעט אופטימיות, אבל אופטימיות, והסתיים ממש עכשיו עם הרבה פחות אופטימיות. אבל אין מה לעשות, כנראה שהתרגלנו. אנחנו ב-2020, וכל כמה ימים התחזיות והערכות שלנו ושל כולם מתהפכות שוב ושוב, ומשהו בלתי צפוי קורה, וכנראה יקרה. אז בפרק ה-121 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם האסטרטג והכלכלן הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שי.
אז זהו, אז נדבר היום, נעשה היום סוג של מבחן ביניים כזה, אם אפשר להגיד את זה לכלכלות העולם, איפה אנחנו עומדים ולאן מתקדמים מכאן, אם אפשר לנתח מי המנצחים, מי המפסידים, אולי מה יהיה בעתיד, מה יהיה עוד רבעון, שניים, נדבר על זה, אבל לפני הכל, דבר ראשון, אנחנו רוצים להודות לכם על כל המילים החמות שכתבתם לנו, וגם אמרתם, גם בעל פה.
מרגש.
כן, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, ונקווה שתמצאו לזה ערך. ועוד לפני כן יש איזושהי שאלה מהקהל שלא קשורה לנושא של היום, אבל בכל זאת שאלה, יוסי לדעתי קוראים לו, אני מקווה שאני צודק בשם, הוא שואל אותנו לגבי הדולר, הוא שואל אותנו בישראל, ככה הוא כותב, אנחנו מעדיפים מטבע נמוך בשביל הייצוא, אבל איזה שער ייחשב כפיחות מסוכן? שאלה, יש עליה תשובה?
שאלה טריקית, כי זה לא עניין של השער עצמו קודם כל, אלא זה העניין יותר של כמה מהר מגיעים לשער. העניין הוא יותר של הפיחות עצמו, וגם פה זה טריקי על טריקי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים על השער החליפין, בוא נתחיל מזה, של שקל דולר, אבל לא הכל נובע משקל דולר.
רגע, שנייה, לפני, החלק הראשון של המשפט הוא בסדר, נכון? זאת אומרת, אנחנו היצואנים מעדיפים...
אני לא אוהב את השימוש במילה אנחנו.
כן.
בנק ישראל רוצה שקל חלש כדי לתמוך ביצואנים, ולכן הוא עושה מה שהוא עושה. האם אנחנו רוצים לתמוך ביצואנים? אם אני יבואן, אני לא רוצה לתמוך ביצואן. אני כיבואן מעדיף שקל כמה שיותר חזק, כי אז בעצם כשאני קונה את המוצר ב-100 דולר בחול, הוא יותר זולי, ואני כצרכן נהנה מזה, כי המוצרים המיובאים מחול, שזה חלק גדול מהצריכה שלנו, הופכת להיות זולה יותר. צד שני, בתפיסה של בנק ישראל, הייצוא הוא במיוחד ההייטק. זה מנוע תמיכה של ישראל, זה הענף עם הפריון הכי גבוה, אנחנו צריכים לתת לענף הזה את כל התמריצים שאפשר, כדי שהוא ייצר עוד ועוד משרות, זה משרות באיכות גבוהה, ולכן צריך לתמוך ביצואנים, ובהסתכלות על כל הכלכלה מלמעלה, בנק ישראל טוען שזה יותר חשוב מאשר ההוזלה שמגיעה דרך היבוא, ולכן זו התפיסה שלו.
אוקיי.
אז א', כשאנחנו מסתכלים, בדרך מדברים על השקל דולר, אבל לא תמיד זה סיפור של השקל, אפילו לא מזמן, בתחילת הקורונה, פברואר-מרץ, ראינו פיחות חד של השקל מול הדולר, הגענו עם הנוטו אלה 3.65, אולי 3.7 אפילו נגענו, אבל זה היה דולר שמתחזק בכל העולם בגלל הפאניקה, ואז הדולר התחזק גם מול האירו, אז ראינו את השקל אירו דווקא יורד. אז בעיניים של השקל לא הרבה אולי השתנה. ולכן השאלה היא, קודם כל, בגלל שאנחנו מדברים על שערי חליפין, זה לא מה שער חליפין הספציפי, אלא מאיפה באה התנועה, ובוא נגיד שהתנועה מגיעה מישראל, נגיד שיש פיחות בשקל, לא יודע, הייתה מתחילה מלחמה, או שחוסר אמון במערכת, משקיעים זרים בורחים לפה בגלל פוליטיקה, אלף ואחת סיבות יכולות להיות, ואז השקל נחלש, גם מול הדולר, גם מול האירו, גם מול הפאונד וכן הלאה, ואז השאלה היא לא לכמה הוא נחלש, מה הרמה, אלא כמה זה מהיר, כי ההחלשות יכולה לגרום צרות בשתי דרכים אפשריות. דרך אחת זה שבעצם נוצרת אינפלציה. אותם מוצרים מיובאים, כשאנחנו רואים את השקל מפוחת, הם הופכים להיות יקרים יותר. זה לא רק מוצרים, זה גם מוצרי אנרגיה למשל, ואז מחיר הדלק עולה מהר, ושאר מוצרים שמיובאים. והאינפלציה, אם היא מהירה מדי, יכולה לגרום לבנק ישראל, שזה היעד שלו, יעד האינפלציה, להעלות את הריבית פתאום מהר כדי לעצור אותה, ואז גם אם זה יעזור בצד של שער החליפין, זה פוגע בכלכלה. העלאת ריבית מהירה יכולה לגרום למיתון. אבל צריך להבין שבמצב שאנחנו היום, זה תרחיש סופר קיצוני, ועם סבירות מאוד מאוד נמוכה, כי האינפלציה היא כל כך נמוכה, כדי שלהגיע לאינפלציה שתוביל את בנק ישראל להעלות ריבית מהירות, צריכים לראות האינפלציה קופצת פתאום ל3% וצפונה. זה לא תרחיש סביר, כשנבין, התמסורת בין שער החליפין לאינפלציה בישראל היא בערך 0.15. זאת אומרת, על 10% בפיחות, אם השקל מפוחד ב10% מול הדולר והאירו וכל השאר, אנחנו נראה תוספת לאינפלציה של בערך 1.5% על פני שנה.
1.5%?
כן.
אוקיי.
אז כדי להגיע למצב שפתאום האינפלציה קופצת ל3%, אנחנו צריכים לראות פיחות של בערך 30% בשקל, יותר מזה אולי אפילו, וזה תרחיש עם סבירות נמוכה. אבל זה סיכון למשל שיש. פיחות כזה מהיר מייצר אינפלציה מאוד מהירה, ואז הבנק המרכזי חייב לעלות ריבית, למרות שהוא ממש לא רוצה, כי המשק במיתון, זה תרחיש לא נעים בכלל, זה מה שהיה ב-2001. תרחיש השני, שגם הוא מאוד לא סביר, זה התרחיש שבו יש מה שנקרא אובדן אמון במערכת, זה בדרך כלל קורה כשאין לבנק המרכזי שום כלי, או לממשלה, שום כלי להתמודד עם הפיחות. זה אומר שאין להם רזרבות מתח בדרך כלל, כי כשיש רזרבות מתח והמטבע שלך מפוחת, אתה יכול לאט לאט למכור קצת מהמתח ולחזק את המטבע שלך מחדש. אז כשאין מספיק רזרבות מתח, כשהמשקיעים בשוק מאמינים שאין לך מספיק רזרבות מתח כדי לעצור איזשהו תהליך כזה, אז יש אובדן אמון במערכת וכדור שלג מתגלגל והפיחות נהיה מאוד מאוד מהיר. זה בטח לא המצב היום. רזרבות המתח של בנק ישראל מאוד גבוהות, הרבה יותר גבוהות ממה שצריך, ולכן זה לא משהו שצפוי לקרות בישראל. זה מה שקרה למשל בסוף שנות ה-90, בהרבה במדינות אסיה, משבר הנמרים האסייתיים, מי שרוצה לקרוא קצת, אחד המשברים המעניינים, כי זה מה שקרה. לא היו רזרבות מתח, התחיל תהליך של פיחות, ובגלל תהליך של פיחות, מלא מדינות למעשה קרסו. תאילנד, מלזיה ועוד ועוד מדינות
זה היה מן הסתם פיחות חריף.
זה היה פיחות שכשהוא התחיל הוא לא היה נראה חריף, אבל ברגע שהבינו שאין מה לעשות, כי לא היו רזרבות לבנקים המרכזיים שם, אז השוק ימר כל הזמן נגד המטבע של אותן מדינות. התושבים המקומיים ניהרו לקנות דולרים, כי הם פחדו שהמטבע המקומי שלהם הולך להיעלם, ואז שהם קונים דולרים הם עוד יותר מייצים את התהליך, והמשק מתרסק. זה ממש משבר אמון במטבע. כתוצאה מהמשבר ההוא, מאז שנת 2000 בערך, כל המשקים בדרום מזרח אסיה צברו המון רזרבות מתח, כדי שזה לא יקרה עוד פעם. זו הייתה התוצאה, קרן המטבע הבינלאומית אז עזרה להם, נאלצה להתערב, חלק מההתערבות היה דרישה להגדיל את רזרבות המתח, ולכן הפחד שזה יקרה שם היום עוד פעם הוא נמוך. איפה יש מצבים דומים היום? טורקיה, שכל פעם שיש שם פיחות, ויש שם עכשיו פיחות חד מאוד, יש ממש חשש להתרסקות של המטבע וקריסה פיננסית של הכלכלה, דרום אפריקה, מדינות אלו שאין להם רזרבות מספיק גדולות. אלה המקומות שזה יכול להטריד, לא בישראל.
אוקיי, נתת פה חומרים לפרק שלם.
אוקיי.
אבל בוא בכל זאת נחזור לקצת העולם, נתרחק קצת טיפה מישראל. תראה, השאלה היא בכלל, איך אני בכלל משווה בין מדינה למדינה? מי אנחנו או מישהו בכלל שיכול לבוא ולהגיד, תשמע, צרפת הרבה יותר טובה מאיטליה, ארצות הברית פחות טובה מגרמניה, למה? כי יש להם...
זה יש מונדיאל.
כן, נכון. זה היה מאוד קל נוקאוט. חבל שאי אפשר לעשות נוקאוט ברבעון השלישי. אני לא יודע אם היינו נצחים, אבל גם במונדיאלו. אז השאלה היא ברצינות, מה, איך אני יכול לדעת? מה, אני אסתכל על התוצר של כל המדינות ברבעון השני, וזה ייתן לי משהו?
אז תראה, אני אעשה לך תרגיל של כלכלנים. אני אתן לך תשובה שהיא מפה ומפה ומפה, ואי אפשר לדעת ואי אפשר לדעת, אבל בסוף אני אתן לך תשובה.
אוקיי.
דרך אתה מנצחת בסוף, למרות שבאמת אי אפשר לדעת. למה אי אפשר לדעת? אני חושב שלוש סיבות. סיבה ראשונה, הקורונה עצמה, התחלואה עצמה, מן הסתם זה משפיע, אבל גם פה אתה לא באמת יכול להשוות, כי הגלים, נקרא לזה, של התחלואה, הם לא זהים בתזמון וגם לא בצורה. למשל, מה שהגל השני הזה, שראינו בישראל מתגבר מאוד מהר, אז הוא מתחיל, או התחיל בשבועיים האחרונים באירופה, והוא צובר תאוצה, אנחנו רואים בבריטניה, אנחנו רואים בצרפת, מספרים כבר גבוהים לפחות כמו, ואפילו יותר מבגל הראשון, במדינות אחרות, כמו גרמניה ואיטליה למשל, אתה גם רואה כל הזמן עלייה בתחלואה, אבל זו עלייה יותר הדרגתית. זה לא היה זינוק, אז זו עלייה הדרגתית ש... לא הולכת לעצר, כנראה כל עוד לא עושים איזושהי סגירה מחודשת של הכלכלה. בארצות הברית, סיפור אחר לגמרי, כי בארצות הברית לא היו גלים בכלל. בארצות הברית זה הכל גל אחד ארוך, זה פשוט אזורים שונים, זה התחיל בניו יורק, אחרי זה עבר לקליפורניה ולמדינות הדרום. בארצות הברית, אם תסתכל על גרף התחלואה שלה, הוא אף פעם לא ממש ירד חזרה, כמו בארץ למשל, למספרים כמעט אפסיים וזינק. הוא עלה, נעצר באיזה פלטו כזה, לתקופה מסוימת זה לא גדל, חזר לעלות בקצב מהיר, ירד טיפה ואותם זה נעצר. אנחנו לא רואים שם את התחלואה יורדת, אנחנו רואים כל הזמן עוד ועוד 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 הידבקויות, אז זה בעצם גל אחד ארוך, אז איך אתה משווה? איך אתה משווה את ארצות הברית לאיטליה, לישראל, מבחינת התחלואה, כמעט ובלתי אפשרי. המקום היחיד בהיבט הזה שאפשר להגיד עליו שבבירור הוא מנצח, זה סין. כי בסין אתה רואה, ודיברנו על זה גם שבוע שעבר, אתה רואה שוב פעם 11 או 12 נדבקים חדשים מדי יום, ביחס לגודל של המדינה כמובן שזה כלום, הצליחו להשתלט בעצם על הווירוס. אין כמעט מקרים חדשים, ואלו שיש, מאוד מהר מבודדים אותם, ובסוף, בגלל שזה משבר, שהוא משבר של טרייד-אוף, שנדע כל הזמן, בין הבריאותי לכלכלי, כמובן ש... בבירור, מה שקורה בסין, עושה לה מבחינה כלכלית הרבה יותר טוב מאשר במקומות אחרים. אז זה נכון שאנחנו לא רואים סגרים כמו בישראל בארצות הברית בינתיים, אנחנו גם לא רואים באירופה עדיין סגרים, סוג שראינו סגר ממש מוחלט כמו שהיה בגל הראשון, אתה כן רואה בספרד למשל, במדריד סגרו שכונות מסוימות. אתה רואה בבריטניה שסוגרים עכשיו את הפאבים ב-10 בלילה, אבל לא סגר כזה הרמטי, אבל יכול להיות שזה יגיע. אז יש פה המון עניין של הטיימינג, של ההידבקויות, שלא מאפשר לך להשוות, להגיד, הנה, סיימנו את הרבעון השלישי, הנה, זו התוצאה בעצם מבחינת מיקום בעולם, מי יותר טובה בקורונה, מי פחות טובה. כי זה לא, זה אין טיימינג דומה. זה סיפור אחד.
כן.
סיפור השני זה מבחינה כלכלית. עזוב את התחלואה, אז תגיד לי, בסדר, אני אסתכל על התוצר.
בדיוק.
עוד פעם, אבל... בסקר התוצאה, אתה לוקח חשבון שיכול להיות שנגיד בישראל הסגר עובד ונכנסנו אליו, אז לצורך העניין, בסוף אוקטובר, לכל המאוחר, כבר המספרים יורדים משמעותית ופותחים מחדש את שיטת האקורדיון, פותחים מחדש. אז יהיה לנו רבעון רביעי, למרות שרבעון שלישי היה רע, יהיה לנו רבעון רביעי טוב יותר מאשר במדינות שבמהלך הרבעון הרביעי רק התחילו לסגור. אז הטיימינג של המחלה קובע את הטיימינג של התוצר, ולכן להשוות בסוף הרבעון שלישי גם מה רמת התוצר בכל מדינה או מה הצמיחה, זה לא חוכמה, כי זה נורא קשור לטיימינג של הגל הידבקויות. יש לזה המון משמעות. דרך אגב, גם בסין, עם כל זה שאני לא לוקח חזרה את מה שאמרתי קודם, כשבאים וראיתי כותרת באחד העיתונים הכלכליים, שהוא לא כלכליסט,
אוקיי.
שבאים ואומרים...
אז זה לא נכון דרך אגב.
בדיוק, בגלל זה אני מזכיר. באים ואומרים שהמצב בסין מצוין, וסין היחידה שב-2020 צומחת, זה לא חוכמה להסתכל על זה, כי בסין הקורונה התחילה בנובמבר-דצמבר 2019.
כן.
אז בעצם מה שאנחנו חווינו ברבעון שני, הם חוו ברבעון ראשון את הסגר.
כן.
אז זה לא חוכמה להגיד שב-2020 סין צומחת.
זאת אומרת שאין סינכרון בעולם מבחינת זמנים.
היא צומחת לעומת סוף שנה שעברה, היה לה כבר את הנפילה.
כן.
אז זה לא חוכמה לצמוח כשאתה בעצם לעומת איזשהו בור נורא נורא עמוק. אז הסינכרון הזה של הזמנים של הקורונה מאוד משפיע על הסינכרון של הצמיחה, ולכן קשה להשוות דרך תוצר, בטח.
אבל בוא אני אכניס לך עוד זווית פה לנקודה. אנחנו מדברים פה על תוכניות ממשלתיות, אוקיי. ועל כסף שזורם.
אוקיי. אז זה עוד יותר מקשה להשוות.
איפה זה נכנס?
כי גם אם הכל היה באותו הזמן, עדיין לא יכולת להשוות, כי בוא נגיד שיש לנו שתי מדינות, מדינה א' ומדינה ב'. במדינה א', סגרו את המשק, אנשים פוטרו מעבודתם, נתנו להם קצת דמי אבטלה, עצמאים, שכירים, נגיד לכולם נתנו קצת דמי אבטלה, ואחרי כמה חודשים חזרו לעבוד. במדינה ב', באה המדינה ואמרה, אתם יודעים מה? לא רק שתקבלו דמי אבטלה, תקבלו גם, בואו עוד 600 דולר מתנה, ומענק לכל עסק שיאפשר לו גם לגייס עובדים ביום שנפתח את העסק. מעין תמריץ כזה נוסף מעבר למה שאנחנו קוראים במדינה א'. אז ברור שבמדינה ב', אחרי הפתיחה, המצב יהיה טוב יותר, אבל זה הנשמה מלאכותית. זה כסף שעובר בממשלה לאזרחים, מתישהו האזרחים יצטרכו להחזיר אותו, אז המיסים יעלו, ואז בעצם תהיה פגיעה מחודשת. זו הנשמה ש... כסף שמגיע מממשלה בדמות של מענקים וכן הלאה, זה ממש הנשמה מלאכותית. אז אתה לא יכול להשוות. אתה לא יכול להשוות גם את התוכניות הממשלתיות, כי בכל מדינה עשו המון תוכניות, כל אחד, זה לא רק אבטלה כזו.
אין מדינה שבאמת הלכה על אסטרטגיה כזאת שאומרת שהכלכלה תקרוס, אני לא מסייע, מה שיהיה יהיה, אחרי זה נדבר.
לא, אין, זה לא ראינו באף מקום. בכל המדינות ראינו איזשהו טיפול. היו מדינות שפשוט פחות סגרו. שוודיה למשל וכן הלאה, שלא יצרו כזה משבר כלכלי, אז הם לא הגיעו למצב שהם צריכים להגדיל את הגירעון ואת החוב שלהם, כמו ארצות הברית, אירופה או ישראל. אבל בכל מדינה היו תוכניות, תוכניות שונות, כי זה לא רק תוכנית אחת. אפילו בישראל היו המון, המון המון תוכניות עם המון המון שלבים, ולכן מאוד קשה להשוות, וקשה להשוות בטח פה, בסוף רבעון שלישי, מי במצב טוב יותר, כי חלק גדול מהתוצר הזה שאנחנו מסתכלים עליו, גם אם הכל היה מסונכן, זה בעצם תמיכה ממשלתית. אז אם כבר הכל היה מסונכן, היינו צריכים להשוות את רמת התוצר בנטרול התוכניות הממשלתיות, שמאוד קשה לנטרל את זה, כי יש המון תוכניות והן מאוד שונות, וקשה להבין את ההשפעה שלהן בזמן כל כך קצר.
אוקיי, בסדר. אז רק לסגור את החלק, אתה אומר, סין אבל בכל זאת...
כן, אני רוצה לסבך אותך.
לא, אני רוצה לסבך אותך לפני. כן, תמשיך, אתה יודע מה, אני אשמור את זה לאחר כך.
הנקודה האחרונה...
כן.
שמקשה עלינו בעצם להשוות, היא שאנחנו עוד לא ביום שאחרי. ביום שאחרי, גם לא ביום. התקופה שאחרי, אולי נוכל יותר להשוות, וזה מתקשר למה שדיברנו בכמה תוכניות קודמות, על התוכניות להאצה המחודשת. ופה נראה כמה באמת הכסף שהממשלות הזרימו, מצליח לייצר צמיחה ביום שאחרי הקורונה. ביום שאחרי החיסון ייקח רבעון, שניים, שלושה, ואז נוכל להשוות, להגיד...
אבל רגע, לכולם יהיה תוכניות ליום שאחרי.
כן?
אתה מכיר מדינה שאין לה תוכניות ליום שאחרי?
אני רואה מדינה, לא יודע אם אין, אבל הן לא משכנעות מאוד. ודיברנו על זה, דיברנו על שני דברים, על תמרות, פירמות לגייס עובדים מחדש, ודיברנו על הכשרות תעסוקתיות. זאת אומרת, אתה לא רוצה להגיע למצב שביום שיש חיסון, חברות אומרות, אוקיי, אנחנו חוזרים לעבוד, מגייסים עובדים, והם לא מוצאות עובדים. זה, אתה רוצה להימנע מהמצב הזה כמה שאתה יכול, ולהתכונן לזה. אם החיסון הולך להיות באפריל, אנשים צריכים כבר בנובמבר, דצמבר, להתחיל קורסים והכשרות, כדי להגיע לאפריל, שהם יכולים להיכנס לענף חדש שהם לא עבדו בו מעולם, שכנראה הולך לצמוח יותר מהר ביום שאחרי הקורונה. זה נורא נורא חשוב, וזה מה שיבדיל באמת בסוף, שתרצה לדרג את למי הקורונה עשתה טוב ולמי הקורונה עשתה פחות טוב, זאת תהיה הנקודה אולי הכי חשובה.
אני בספק אם יש לנו תוכנית כזאת מפורטת פה בארץ, אבל אולי נופתע. עכשיו, תקשיב, יש לי עוד איזה נקודה. הרי המשבר הזה, אחד הדברים, אחד הנושאים שכל הזמן מדברים שהשתנה, ולא לטובה, אלו הפערים. כל הזמן אנחנו גם מדברים פה על הפגיעה בשכבות החלשות, שהיא הרבה יותר חריפה מאשר בשכבות המבוססות. אם אתה רוצה, אפשר להגדיר את זה כהייטק, לעומת, אתה יודע, מקצועות הפשוטים. זה ברמת הפרט, ברמת המיקרו. אם אני מסתכל על זה מבחינת המדינות, יש איזשהו, התופעה הזאת קורית גם שם, זאת אומרת, המדינות הגדולות והמבוססות, יותר קל להם להתמודד עם המשבר, או שדווקא הפוך?
אז ברמה מסוימת כן, למדינות העשירות יותר, המתקדמות יותר, יש איזשהו יתרון, זאת אומרת, נראה את הפערים גדלים, כשאתה מסתכל על זה ממש מלמעלה, בגלל האמת בדיוק אותה סיבה. זאת אומרת, אם ראינו אבטלה שהולכת וגואה במסעדנות ותרבות וענפים שמאופיינים בדרך כלל בשכר נמוך יותר, ולעומת זאת בענפי הטכנולוגיה שמאופיינים בשכר גבוה יותר, ראינו או פחות פגיעה או אולי אפילו שיפור בחלק מהמקומות, אז זה נכון גם ברמת המשק. ככל שלמשק יש יותר זיקה לענפים טכנולוגיים ויותר התקדמות טכנולוגית, ככה גם הפגיעה שלו תהיה פחות משמעותית. אז זה דבר אחד שאני חושב שיבדיל מאוד ביום שאחרי. והדבר השני זה שיש פה נורא עניין במשבר הזה, אנחנו מרגישים את זה בישראל לצערי, למה שנקרא בכלכלה, הרמה של המוסדות, האיכות של המוסדות. זאת אומרת, במקום כמו הודו לצורך העניין, או רוסיה הגדולה, קשה לממשלה להתמודד עם הקורונה הרבה יותר מאשר במדינה מערבית, כי אין את המוסדות, אין את המערכת בריאות המשוכללת, את הדאטאות שמאפשרות לעקוב אחרי אנשים בצורה יותר טובה, לסגור אזורים מסוימים ולפתוח אותם מחדש, זה נורא קשה במדינות, לא רק שהן גדולות כמו הודו, זה לא עניין של הגודל, זה עניין שאין את הטיב הזה של המוסדות הציבוריים, שיאפשרו לך לנהל את המשבר. זה משבר שחייב להיות מנוהל מאוד. וזה אני חושב כן ייצור, ואנחנו רואים את זה במספרים, בהודו, ברוסיה, מספרים כל הזמן נשארים מאוד מאוד גבוהים, מאוד קשה להשתלט, ואני חושב שזה גם ייצור איזשהו פער בין המדינות החזקות יותר עוד לפני המשבר, גם אם נפגעות, אם נפגעות פחות מהמדינות החלשות, ודבר אחרון שגם הוא קריטי במשבר הזה, זה העניין של הריבית, כיוון שכמו שאנחנו יודעים, התגובה של הממשלות כמעט בכל המדינות הייתה, אוקיי, אם אני סוגר את המשק, אני חייב לעזור למשק, כדי לעזור למשק אני אלך וילווה כסף בשוק ההון, בעזרת אגרות חוב ממשלתיות, וניקח את הכסף הזה ואני אעביר אותו לציבור. עכשיו, ככל שהריבית שבה אתה לווה כסף יותר גבוהה, ככה גם ההתמודדות קדימה תהיה יותר מסובכת. במדינות המערביות הריבית היא מאוד נמוכה, עוד לפני המשבר, ובטח היום, אם זה ארצות הברית שהריבית שם ירדה לאפס, והממשלה מגייסת אג"ח לעשר שנים ב-0.7%, אם זה אירופה שהריבית שם היא בכלל שלילית בחלק גדול מהמדינות, אז הממשלה יכולה לגייס כמה חוב שהיא רוצה, לא רק שזה לא עולה לה, אפילו משלמים לה כדי שהיא תיקח חוב, ואז יותר קל להם להעביר כסף לציבור. במדינות שהריביות הם עדיין באזורים של ה-4, 5, 6 אחוזים, אולי צפונה בחלק מהמשקים, כמו שהזכרנו קודם, טורקיה, דרום אפריקה וכן הלאה, הממשלה, גם אם היא ממש רוצה לעזור למשק, כדי לגייס את הכסף הזה, לגייס כסף בריבית של 6 אחוזים, אתה מאוד תתקשה להחזיר אותו. וברגע שהשוק יודע שאתה תתקשה להחזיר אותו, אז הוא לא ילווה לך, ואז אין לך, לממשלה אין עץ של כסף, אני מזכיר. ואז מאוד קשה לך לעזור למשק בתקופת הביניים הזאת, ואז גם יהיה לך הרבה יותר קשה לצאת, כי ממש ענפים שלמים יכולים להתרסק, אם אין להם את התמיכה בתקופת הקורונה שאנחנו כן רואים במערב. אז יש פה שלושה גורמים, אני חושב, שבהחלט יגדילו את הפערים, כמו שאמרת, מה שנכון ברמת הפרט, יהיה נכון גם ברמת המדינות, ברמת המקרו.
תראה, אני כל הזמן עובר לי בראש, ישראל, מצד אחד, אתה דיברת פה על הריביות, אני חושב שאנחנו הגענו למשבר הזה במצב שאנחנו יכולים להלוות כסף בריבית נמוכה מאוד.
ריבית בישראל היא אפס, ואגח לעשר שנים ב-0.6, אנחנו יכולים, לכן הממשלה גם, אין הבעיה להוציא כסף.
אבל כן, אבל אתה דיברת בשלב הראשון על המוסדות, ואני מסתכל פה, והמוסדות זה הודו. זה יותר קרוב, לא הייתי אומר הודו, כי, אבל בוא, זה לא, אנחנו לא מסודרים פה.
אנחנו לא גרמניה.
לא.
אנחנו לא גרמניה, ישראל היא סוג של יצור כלאיים. אתה יודע, קודם כל צריך להגיד, רק ב-2010, מ-2010 אנחנו נחשבים באופן רשמי מדינה מפותחת. העבירו אותנו למדינות המפותחות, ל-developed markets. לפני זה היינו בין לבין, והרבה לפני כמובן שהיינו מדינה מתפתחת. אנחנו עדיין בחלק מהדברים, סוג של יצור קליים עם מאפיינים של מדינה מתפתחת. זה הולך ומשתפר, אני אוהב להיות אופטימי.
כן.
אני מאמין שעוד 20 שנה זה כן ישתפר וזה יהיה יותר טוב. אבל כן, בהחלט בהיבט הזה אנחנו לא במצב של גרמניה. דרך אגב, תראה את התוכנית, אם אתה זוכר, דיברנו על התוכנית הגרמנית לתשלום דמי אבטלה, דרך הפירמות, שהפירמות לא צריכות לפטר את העובדים, זה אפשרי כי רמת המוסדות היא גבוהה, כי קל להעביר לעסקים את הכסף, כי הממשלה יודעת שעסקים לא סתם ירשמו עובדים שהם היו מפטרים כדי לקבל, כדי להעביר את השכר מעצמם לממשלה, כי העסקים יודעים, זה לא כי העסקים שם הם צדיקים גדולים, אבל העסקים יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה, כי יש מספיק מידע וביקורות ויכולת לממשלה גם לבחון את זה אחר כך ולקנוס בהתאם, ולכן הם תפו לשתיקים האלה. אז כדי להגיע למצב שבו יש רמה יותר גבוהה של אמון בין הסקטור העסקי או משקי הבית לממשלה, צריך מוסדות מפותחים יותר, ואנחנו בדרך לשם, בוא נהיה אופטימיים.
כן, טוב. אני בינתיים לא יודע כמה מובטלים יש, כמה שיעור אבטלה, כל אחד נותן מספר אחר, אבל אתה יודע, אני שוב, אני ניצא מזה אופטימי. טוב, אוקיי, הגענו לחלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב, אני אתחיל השבוע. תראה, נתקלתי ב... אנחנו פה בפודקאסט מן הסתם, ונתקלתי בדירוג של, האמת היא שספוטיפיי שחררה, מה הפודקאסטים האהובים, המואזנים, לפי מדינות, כבר מראש אני אגיד לך, ישראל לא פה, אנחנו כנראה לא...
אנחנו גם בין אהובים באזרבייג'אן, הבנתי.
כן?
כן.
אז בוא אני אגיד לך רק כמה מדינות, והאמת היא אותי זה נורא הפתיע הדירוג הזה. קנדה, The Joe Rogan Experience, זה מסתבר אחד הפודקאסטים הכי מואזנים והכי... שאנשים אוהבים. אני חייב להגיד לך, אותי זה לא כל כך מעניין, כל פרק שלו זה איזה שעתיים וחצי, שלוש,
כן,
הוא פשוט פותח את המיקרופון, כן. מביא מישהו ומה שיהיה יהיה.
אני נאלץ להסכים איתך. אבל... אני מאוד אוהב פודקאסטים של דיבורים, אני אוהב פודקאסטים של רעיונות, אם זה מרק מרון, קונן אובריין אפילו, אבל דווקא ג'ו רוגן, אני לא מוצא שם עניין, ומפתיע אותי שהקנדים...
הקנדים שמים אותו במקום הראשון.
הנחשבים יותר איכותיים מאמריקאים.
הבריטים, הוא הגיע שם למקום שני, ואפילו הוא מקום ראשון באירלנד. לא יודע איך להסביר את זה.
הוא מדבר על וויסקי הרבה.
כן, נכון. הוא מדבר על הכל. זה אגב הפודקאסט שאילון מאסק התראיין אצלו, ואז היה את התמונה המפורסמת שהוא ישן ג'וינט, נכון?
כן, דווקא רעיון עם אילון מאסק היה מעניין, אבל הוא היה מעניין בגלל אילון מאסק.
טוב, כל רעיון עם אילון מאסק, אתה נכנס אליו, אתה לא יודע איך תצא.
כנראה שהטעם שלנו לא מספיק טוב.
יש עוד פודקאסט שהוא נורא נורא חזק בכמה מדינות, בארצות הברית הוא מקום שני, ובקנדה הוא מקום שני, זה קולר דדי. זה, אני חושב, פודקאסט של... עזוב, אני לא רוצה... זה, אני לא מכיר את הפודקאסט הזה. מישל אובמה פודקאסט זה פודקאסט נורא נורא חזק, הוא מקום ראשון בבריטניה, הוא מקום ראשון בארצות הברית.
ידעתי שיש לה פודקאסט.
כן, יש לה פודקאסט, והוא מאוד מאוד מצליח. כן, זה בטוח, גם אני לא האזנתי לו, אבל הוא בטוח מעניין. זהו, מעבר לזה, אין לנו יותר מדי המלצות שם. דרך אגב, יפן, אם אתה רוצה להזין, קמיו. להזין, תראה. תעדכן אותנו איך היה.
יפה.
זהו.
אני אסיים ב... אני יודע, היינו כל כך אופטימיים, והכל היה נחמד היום. אז אני אסיים משהו קצת פחות נחמד, אבל אולי שם דברים בפרופורציות. אתה יודע, 2020, שנה לא פשוטה בכלל, אנחנו עדיין בעיצומה של הקורונה, וכולם מודאגים, אבל פשוט ראיתי שכתבה ב-The Guardian, על זה שבטקסס, בחלק מהערים בטקסס, השמות של הערים לא אומרות לי כלום, לייק ג'קסון, פריפורט, אנג'לטון, וכן הלאה, מחוזות כאלו, טקסס היא ענקית כמובן, הוציאו הוראה לאזרחים לא להשתמש במים הברז לשום דבר מלבד בשירותים, והסיבה היא שנמצא בתוך המים שם איזשהו מיקרוב, שכשאתה שותה אותו הוא יכול לעבור דרך הגוף, וכשהוא מגיע למוח הוא מתחיל לאכול לך את המוח. כן, עם הסתברות למוות מאוד 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 גבוהה. אם הוא חודר, אז אתה גמור. שזה כשלעצמו, אתה יודע, חדשות קצת מפחידות, כאילו שמת קורונה בפרופורציה במידה מסוימת, רק שמסתבר שזה לא פעם ראשונה. וזה קרה בין 2011 ל-2013 בדרום לואיזיאנה, היה בדיוק את אותו סיפור, ובאריזונה ב-2003 בדיוק את אותו סיפור.
זה היה בפלינט גם.
פלינט זה היה, אם אני לא טועה, אבץ.
כן.
לא מקרוב, זה היה אבץ, שגם מאוד לא בריא לשתות את המים. אבל יש פה סיפור, אתה יודע, אנחנו מדברים על מוסדות, מדברים על אמריקה הגדולה, אני חושב שאחד הדברים שהקורונה כן הראו, רק הקורונה זה עם הפוליטיקה והבלייק לייבס מטר והכל ביחד, ארצות הברית של היום זה לא ארצות הברית של לפני 10 ובטח 20 שנה. יש השחקות של המוסדות, שחיקה של המוסדות, ומצב שם הולך ומדרדר, ואתה יודע, אנחנו אוטוטו מתחילים את 2021, אז אולי הקורונה תהיה מאחורינו, אבל דברים אחרים מפחידים כנראה עוד יהיו. אפרופו, היום קראתי שבסין יש גל חדש של דבר.
כן.
נפלא.
נכון.
מזמן לא היום. לא הגיע משהו מסין.
נכון. טוב, אוקיי, תודה רבה שהזנתם. משתמע בשבוע.